גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
לא ידעתי כמעט כלום על כללי התנהגות. דיברתי בקול רם מאוד, לעשתי אוכל ברעש. כשנעשיתי מודעת שלאחרים לא נוח עם הדברים האלה, ניסיתי לשלוט בעצמי. למדתי לשלוט בקולי ובתנועותיי, התמעתי סדרת כללי התנהגות כתובים ולא כתובים. ניסיתי לשלוט ככל האפשר במבטא הנפוליטני שלי. הצלחתי להוכיח שאני מצטיינת וראויה להערכה. כך בדרכה הייחודית, המלטפת בצליל, החמקה במילים, מתארת הסופרת אלנה פרנטה את גיבורת הרומנים הנפוליטנים שלה, כאשר היא מגיעה אל האקדמיה. התיאור הזה פותח גם ספר עיון חדש, מגוונים את מגדל השן, קוראים לו, ומכיל רשימות, סיפורים, שירים של אנשים שגם הם, כמו גיבורת הרומנים הנפוליטנים, מהווים דור ראשון להשכלה הגבוהה בישראל. נדבר בספר החשוב הזה, נעשה זאת עם הדוקטור סיגל נגר רון, סוציולוגית, חברת הסגל הבכיר במחלקה ללימודים רב התחומיים במכללה האקדמית ספיר, שיחד עם הדוקטור מוטי גיגי והדוקטור תמי רזי ערכה את הספר. טייטל ארוך עד מאוד. בוקר טוב לך סיגל.
בוקר טוב.
אני שמח שאת נמצאת איתנו הבוקר. לצידך, אחת מהכותבות בסופה הזו, בת אל דבח, היא חידונאית, בוגרת תואר בתקשורת, יצירה וביקורת במכללה האקדמית ספיר. בוקר טוב גם לך, בת אל.
בוקר טוב.
את מדברת בקטע בו את כותבת בספר בת אל, עד כמה השם הזה, בת אל דבח, אומר הכל לכאורה לאנשים לפני שהם פוגשים בך.
זה נכון. זה אומר הכל לכולם, ולי זה לא אמר כלום.
כי כשהם שומעים בת אל דבח, מה הם חושבים שהם יקבלו?
זאת שאלה טובה. האמת שמאז שהמשפט הזה נאמר לי פעם ראשונה כשהייתי בת 23, בפניי, יכול שהוא נאמר מאחורי הגב שלי, אז עוד ועוד אנשים אמרו לי את זה. פעם מישהי אמרה לי, זה שם של בונת ציפורניים. או אמרו לי, לא חשבנו שבת אל דבח יודעת לכתוב כל כך יפה כשחיתנתי איזה זוג. אני לא יודעת, אני פשוט בת אל.
וכששומעים את האמירות האלה, ואני בתור גואל פינטו, גם אני שמעתי אותם כמה פעמים בחיים שלי, מרגישים מה?
אני אף פעם לא הרגשתי כעס, כי אני כותבת את זה גם במה שאני כתבתי. בעצם אני גדלתי במקום מאוד פריבילגי, אני לא ידעתי שאני האחר. והיום אני גם כתבתי את זה שאני מבינה שזה חושף את הצד השני, לא אותי.
נעבור אלייך ברשותך, דוקטור סיגל נגר רון. מדוע החלטתם לצאת לדרך עם האסופה הזו?
טוב, זה התחיל קודם כל שלום לבת אל, שאני מתגעגעת אליה, היא הייתה סטודנטית שלנו. אנחנו ככה עוקבים, היא הייתה סטודנטית בספיר, ואנחנו תמיד עוקבים אחרי הסטודנטים, ורבים גם כתבו לאסופה. אז האסופה הזו בעצם התחילה מפעילות של קבוצה של חוקרים, במכללת ספיר. השותפים שלי היו דוקטור מוטי גיגי ודוקטור תמי רזי, במסגרת פרויקט שנקרא גוונים באקדמיה, והוא מבית התקווה הישראלית שיזם הנשיא לשעבר.
אוקיי, אוקיי. מה ניסיתם להשיג באסופה הזו?
אז האסופה זה בעצם לא הייתה המטרה הראשונה שלנו. אנחנו רצינו לראות את הגיוון בתוך האקדמיה, את הגיוון האתני, המגדרי, הלאומי. עשינו מין מיפוי כזה במכללת ספיר, ולמה היה צורך שאנחנו נעשה את זה? כי האקדמיה הישראלית לא עושה, זאת אומרת, המועצה להשכלה גבוהה לא עושה, אין לה את הנתונים האלה, כמה מזרחים, יש כמה אשכנזים. יש עבודה מוקדמת לפני 15 שנה שעשה ישראל בלכמן, שהראה ש-90% מהסגל הם אשכנזים, אבל מאז לא נעשה שום מחקר כזה, ואנחנו עשינו את זה בספיר, ותוך כדי העבודה שלנו, של מרצים יחד עם סטודנטים, אנחנו התחלנו לראות את ההבדלים בחוויות של מי שהם ותיקים, זאת אומרת, הם לא הראשונים במשפחה שלהם באקדמיה, ומי שהם הראשונים במשפחה באקדמיה.
כאשר, מהי הכותרת שאת נותנת, מה בעינייך ההבדל המהותי בין הראשונים לשניים?
אז הראשונים, אני אתחיל עם אלה שהם לא דור ראשון לאקדמיה. להם יש תחושה של בית, הם מגיעים למקום שהם מכירים את הכללים, הם יודעים איך להתנהל בו, זה מאוד טבעי עבורם. התכנים שנלמדים זה דברים שהם מכירים אותם, זה ההיסטוריה שלהם, זה התרבות שלהם. לעומת זאת, אלה שהם דור ראשון לאקדמיה, מגיעים למקום שהם לא מכירים את הכללים בו. הם מושגים בסיסיים, יש לנו אחד הסיפורים, הכותרת שלו, איך אומרים סילבוס בעברית. כן, את המושג הבסיסי ביותר של סילבוס, שזו תוכנית הלימודים, אז אלה שהם דור ראשון, זו מילה חדשה שמפתיעה אותם. את חוסר ההיכרות עם הכללים, אנחנו כדור ראשון, שאנחנו גם הצלחנו להשתלב בתוך האקדמיה, אנחנו עצמנו מרגישים גם היום, כן? גם שאנחנו בתוך האקדמיה. זה לא משהו שעוזב אותך. דיברנו למשל על תחושת המתחזה שיש לרבים מאיתנו, זה שאנחנו...
טוב, את התחושה הזו, את התחושה הזו, גם כשמצליחים ומשיגים, עדיין התחושה הזו נותרת אצל רבות ורבים מאיתנו. בתל, אפרופו דבריה, אני רוצה לעבור אלייך, אפרופו דבריה של הדוקטור סיגל נגרון, כי את בקטע שלך מדברת במונחים מאוד מאוד יפים וכתובים היטב, על כך שהאקדמיה הייתה המשחררת שלך, אבל גם המשעבדת. תסבירי לי את הנקודה הזו.
אז כמו שאמרתי, אני גדלתי בשואם, זה מקום שבו זה בכלל לא מפתיע אף אחד שמישהו הולך ללמוד תקשורת. אולי זה פחות נחשב אפילו. ואני גדלתי בתחושה שאני השגתי את הכל בחיים, אני הולכת כמו כולם, אני הייתי בצופים, ועשיתי שנת שירות, והייתי שליחה של הסוכנות, ואז הגעתי, אני לא זוכרת את זה, ישבתי בשיעור של מוטי, בשיעור סוציולוגיה. ואז ממש ראיתי, הוא הראה לנו סרטון של סעדיה, שבא המורה חיילת ומלמד אותם איך להיות נקיים יותר ומסודרים יותר, ופעם שעה ראיתי איך רואים מזרחים. וזה היה עוד לפני שנאמר לי, את בתל דבח, אבל זה היה פעם ראשונה שהבנתי איך ראו את סבתא שלי שהיא עלתה לארץ. אז מצד אחד זה נתן לי המון...
אז האקדמיה הפכה אותך לאחר בעצם, היא זו שנתנה לך את הכותרת.
היא זו שהפכה אותי לאחר, כן. כן, רק היום אני מבינה שאני לא מרגישה אחרת, כי שוב, אני באמת מרגישה נורא מיינסטרימית, אבל באקדמיה הבנתי שבתל דבח זה אחר.
זה גם פער בתוך הבית עצמו בתל, בינך לבין ההורים?
אז זהו, זה נורא מצחיק, כי אחרי שסיפרתי לך שאני עולה לדבר איתך היום, אז באמת שאלתי אותו, אמרתי לו, אני פשוט הלכתי אחרי מה שאתה עשית.
כי הוא קדם לך, כן.
כן. ואז הוא סיפר לי את הסיפור שלו, ומסתבר שבסיפור שלו הוא באמת לא ידע מה לעשות. ומי שעזרה לו הייתה אמא של חבר טוב שלו, שהיא אמרה לו איפה הוא יכול ללמוד ומה לעשות. אז הפער הזה
כי לא
הוא...
היה את זה בבית, הדברים כן. שסיגל נגרון אומרת, כן?
כן,
את הבסיס
שלי...
אין. כן.
כן, כי ההורים שלי לא ידעו מה זה, הם יודעים מה זה תואר ראשון, אבל הם לא יודעים איפה ללמוד ומה זה אומר פסיכומטרי ומה צריך. זה לא דבר שהם עברו. אז באמת היה פער בבית במקום הזה, אבל אני ואח שלי מדברים את אותה שפה.
אבל מולם זה שינה את מערך הכוחות של הורה וילד?
אני לא חושבת שזה שינה את מערך הכוחות של הורה וילד ברמה היומיומית. אבל הרבה פעמים אני שומעת את אמא שלי נגיד מדברת, ואני אומרת, אבל הסלילו אותך, כאילו. באמת, זה לא רק מי שרוצה מצליח. כאילו, אני חושבת שבמקומות מסוימים, אני אקטיביסטית בשביל מה שהיא עברה, ולא מה שאני עברתי, כי אני לא חייתי את החיים האלה.
מעניין. אני רוצה לשאול אותך, הדוקטור סיגל נגרון, גם את במידה רבה, ההורים שלך אמרו לך, לשם את תלכי כשהם מצביעים אל האוניברסיטה.
לגמרי, כן. זה היה להם מאוד ברור שהם רוצים עתיד יותר טוב לילדים שלהם, מהמסלול שכיוונו אותם. בתקופה שלהם, חובת הלימודים הייתה רק עד כיתה ח', וזה בעצם מה שהם למדו. הם סיימו 8 שנות לימוד, והם רצו עבורנו טוב יותר, וזה היה מאוד ברור להם שהם דוחפים אותנו לכיוון האוניברסיטה. אבל אני יכולה להתחבר לדברים שאומרת בת אל, ולהגיד לך שההורים שלי מאוד התאכזבו ממני ברגע שאני בחרתי
במסלול האקדמי. למה?
כן. לעסוק במזרחיות. גם את המאסטר שלי וגם את הדוקטורט שלי כתבתי על נשים מזרחיות, וההורים שלי ממש אמרו, למה את מתעסקת בעניין הזה? למה את בכלל מגדירה את עצמך כמזרחית? כי גם אני, כמו בת אל, גדלתי בסך הכל במשפחה בורגנית, מהמעמד, כן, מעמד בינוני, שהם הרגישו הכי ישראלים שיש. והם ראו את זה כפגם באופן שבו הם חינכו אותי, שאני לא מרגישה ישראלית. ואני הייתי צריכה להסביר להם שדווקא בגלל שאני כל כך בטוחה בישראליות שלי, אני מרשה לעצמי לחקור את הסוגיה ולהיאבק את המאבק עבורם. למחות על העלבון שלהם.
בין אם הם רצו בכך, בין אם לא רצו. בין אם הם רצו שתלחמי את המלחמה שלהם ובין אם לא.
הם לא רצו. הם לא רצו. אני כפיתי את זה עליהם.
אגב, אני רק חייבת להגיד
שבאמת... מכאיב, זה הכאיב להם שאני עוסקת בזה, וכשבאתי הביתה עם מושגים כמו הסללה ואמרתי להם, הסלילו אתכם, זה כאב, כאב להבין את העוול שנעשה לך.
כן, בטל.
אז באמת אני מאוד מתחברת למה שסיגל פה אמרה, אמא שלי כל הזמן אמרת, תמיד אהבו אתכם, כי אף אחד לא התייחס אליכם שונה, אף אחד לא הסתכל עליכם אחרת בגלל שאתם דבח. ואני הייתי צריכה להסביר לה את מה שמוטי הסביר לי, שיש איזושהי גזענות סמויה מסוימת שנראה שחושבים את זה עליי.
אבל גם לא סמויה בעצם זה ששואלים, בעצם זה שאומרים לך לא מאמינים שככה אמורה להיראות דבח, וגם הדוקטור סיגל נגרון, כשמרצה קורא לך פרחה.
כן, נכון. זה סיפור שאני מספרת באחד הסיפורים, אני מספרת שלושה סיפורים שקרו לי במהלך הקריירה שלי, וכן, אחד המרצים, כאשר אני הייתי סטודנטית לתואר שני, כינה אותי פרחה, שזה הדבר האחרון שמי שיודע איך אני נראית ואיך אני מתלבשת יכול להגיד עליי, אבל מבחינתו הייתי אישה מזרחית צעירה, זה פרחה. וגם המון פעמים קראו לי בשם המשפחה שלי, שאז היה רק נגר לפני התוספת של ארון. והקריאה הזו בשם המשפחה זה קריאה שאנחנו מכירים אותה מזירות אחרות, לא מהאקדמיה. גם אלעזר בן לולו שכותב את הסיפור שלו מדבר על זה שבמהלך שיעור מרצה מבקשת ממנו להגיע אל הלוח, לעזור לה להוריד את המקרן, והיא קוראת לו בן לולו, אתה מוכן לבוא? זה דרך להפחית מהערך שלך.
טוב, אנחנו מזמינים אתכם, מאזינות ומאזינים, מגוונים את מגדל השן, כך קוראים לספר העיון החדש הזה. אני רוצה להודות לשתכן, בת אל דבח והדוקטור סיגל נגרון. תודה שהייתם איתי הבוקר.
תודה.
גם כן תרבות. ראשון עד רביעי, בין 9 ל-11. רק בכאן תרבות.